ערב טוב. הצדיק רבי אהרון מקרלין שהה כמה שנים בישיבה של מורו ורבו המגיד ממזריץ'. כשהוא חזר הביתה אחרי כמה שנים, אמא שלו שואלת אותו, מה למדת בישיבה? הצדיק רבי אהרון מקרלין, מה למדת בישיבה? אז הוא אומר, כלום. היא נדהמה, מה זאת אומרת כלום? הוא אומר, למדתי שאני כלום, שאין לי מה להתגאות בהישגים שלי. בתורה אין כמעט שבחים על משה רבנו. התורה לא מדברת על משה רבנו בעצמו, מה הוא היה, איך הוא היה נראה, מה היו הכישרונות שלו, איזה אופי היה לו. אין בתורה כמעט התייחסות למשה רבנו בעצמו. בפרשת השבוע שלנו יש שורה אחת על האישיות של משה רבנו. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. התורה משבחת אותו, מתארת אותו, שהוא היה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. יפה מאוד, למרות הגדולה שלו, למרות המעמד שלו, למרות העוצמה שהייתה לו ביד, הוא נשאר ענב, הוא לא התנסה.
וגם עבד נאמן.
במבט ראשון זה מאוד יפה, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, זה מאוד מרשים. אבל במבט שני, כשאתה קורא את זה שוב, אתה אומר לעצמך, מה כתוב כאן? איך זה ייתכן? כל אות בתורה היא מדויקת, בטח כל מילה בתורה היא מדויקת. וכאן התורה מקדישה 8 מילים לתאר את הענבה של משה, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מה זאת אומרת שמשה היה ענב יותר מכל האדם אשר על פני האדמה? משה היה יותר ענב מהקבצן שאוסף כסף פה בצומת בית דגן, שהולך מרופט, קרוע, שאין לו לאן לחזור בלילה? משה רבנו היה יותר ענב בעיני עצמו, פחות שווה בעיני עצמו, מהומלס שישן על ספסלים, ובא הסודני בלילה וגונב לו את הפלאפון? כן, אבל מה זאת אומרת שהוא היה ענב מאוד מכל האדם? אדמור הזה כן מדייק במאמרים, ענב מאוד מכל האדם זה גם גוי. הוא היה ענב יותר מהגויים הנבערים והפרימיטיביים, אני יודע, בטיבט, באיזה חור בקצה העולם. הוא היה יותר ענב מהם. מה זאת אומרת? זה משה רבנו. זה אדם שהתמודד עם פרעו, זה אדם שהתמודד עם מוג מלך הבשן, זה אדם שנלחם עם כל המלכים סביב הארץ, זה אדם שהיה עולה בלי הודעה מראש, היה מתקשר עם הקדוש ברוך הוא. 3 פעמים הוא עלה למעלה ל-40 יום. מה זאת אומרת ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? זה משפט שאין לו בכלל הבנה. והתורה לא מעריכה באות אחת, במילה אחת, בשורה שלמה. מאוד מכל האדם. בוא נתאר את זה רגע בצורה קצת גסה, באמת בצורה בוטה. כשמשה רבנו ישב עם עצמו בערב, והיה לו ככה 2 דקות פנויות, מה הוא חשב על עצמו? הוא ידע מי הוא? כשהוא ככה העביר במחשבות, כמו כולנו, מחשבות על עצמו, כמו כל אדם. ידע גם ידע. איך אומרים בצורה גסה היום? כשאתה מביט במראה, מה אתה רואה? כשמשה רבנו, לא רוצה לומר בצורה גסה, אבל כשמשה רבנו חשב על עצמו, מה הוא חשב? הוא ידע שהוא מבחר המין האנושי? שהוא האיש הכי גדול שהיה ושיהיה אי פעם? שאפילו הנביאים הגדולים, אליהו הנביא ואלישע, לא יכולים לחלוק עליו. אליהו הנביא בהר הכרמל יכול רק בהוראת שעה לבטל את דברי משה. הוא לא יכול באופן קבוע לחלוק על משה רבנו. משה רבנו ידע את כל זה? אם הוא ידע את כל זה, איך הוא יכול להיות יותר ענב מכל האדם אשר על פני האדמה? מה זה שייך בכלל? איך יכול להיות אדם עם עוצמות כאלו, עם כוחות כאלו? מה? אז מה, אז השכינה עשתה אותו בטל? כאילו, באופן, בוא נבין את זה באמת בצורה הגיונית. אתה אומר משהו. אתה אומר שהכל יחסי. היות שהוא התקרב אל השכינה, לכן הוא הרגיש קטן. אוקיי, בסדר, קיבלנו כיוון. לכאורה אנחנו נלך בכיוון הזה, אני אומר אבל לפני זה כיוון אחר לגמרי, ואחרי זה נגיע באמת, אתה אומר רעיון חסידי. אבל השאלה היא שאלה חזקה מאוד. ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, מה איך זה שייך? לכאורה זה בכלל לא שייך. שאדם כל כך גדול, יהיה בין עצמו כל כך קטן. זה דבר והיפוכו. אתה לא יכול להכניס פיל, מה אומרת, בחור של מחט. אי אפשר להכניס דבר גדול בתור מקום קטן. ואנחנו מדברים על משה רבנו, על מבחר המין האנושי. ובכלל, הנושא של הענבה, איך מגיעים לענבה? כל אחד מאיתנו הרי יותר מוצלח ממישהו. כל אחד מאיתנו יותר מוצלח מאלו שהוא יושב סביבם בבית כנסת. אחד יותר מוכשר, אחד יותר עשיר, אחד יותר מעשי, אחד יותר נאה. כל אחד, אלוקים נתן לכל אחד מעלה. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין שאלוקים ברא מיליארדים של בני אדם, הוא לא ברא 2 אנשים זהים. אין 2 אנשים עם אותו פרצוף. כל אחד הוא עולם מלא, לכל אחד יש את הכישרונות שלו, את היכולות שלו, את האיכויות שלו. אז כל אחד הוא משהו. אז איך אפשר להיות ענב? אתה יושב ליד אנשים פחות חכמים ממך בבית כנסת שמדברים שטויות. באופן טבעי אתה מרגיש אתה מתגאה, באופן טבעי אתה מרגיש יותר גדול מהם. בטח אם יש לך הרבה כסף, כסף נותן ביטחון עצמי, כסף נותן גאווה. אתה יושב, יש לך הרבה כסף, ולאנשים אחרים אין כסף. אז איך תהיה ענב? לכאורה הגאווה היא תחושה כל כך טבעית. אז א', מה היה ענבה? מה זאת אומרת שמשה רבינו היה ענב? וב', איך מגיעים לענבה? איך משיגים ענבה? זה שני הנושאים, בעצם שאלה אחת שהיא שתיים, שאנחנו רוצים לדבר עליה היום בשיעור. פרשת השבוע מספרת על חטא המתאוננים, לא היה אוכל, לא היה בשר, עם ישראל התחיל להתלונן, אנחנו רוצים אוכל, ומשה רבינו נשבר, פעם יחידה בהיסטוריה שלו, שהוא פשוט נשבר. הוא אמר, ריבונו של עולם, אני לא יכול יותר, קח אותה מעליי. הוא אמר, תמנה להם מנהיג אחר, אני לא יכול. פעם אחת ב-40 שנה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תאסוף את 70 הזקנים, קח איתך את 70 הזקנים, והצלת עליהם מן הרוח, בעצם תחלק את הסמכויות שלך עם עוד 70 איש, ותתחלקו בהנהגת עם ישראל. אוקיי, משה הציל עליהם מן הרוח שלו, הם קיבלו את הרוח, התנבאו, הפסיקו להתנבא, אבל אז קרתה איזו תקלה. שני זקנים המשיכו להתנבא. אלדד ומידד קיבלו את הרוח של משה, ועמדו באמצע באוהל מועד, ודיברו דברים גדולים, אמרו מעשה מרכבה, דיברו ענייני קבלה, לא יודע מה שהם אמרו, עניינים של נבואה, עניינים גבוהים. פרצה מאומה במחנה. יש כזאת תקלה שעומדים שני אנשים ומתנבאים, אומרים סודות של שכינה ככה, בלי בקרה, בלי מעצור. קראו למשה, ובצד עמדו שתי נשים, מרים וציפורה. מרים אחותו הגדולה של משה, וציפורה אשתו של משה. ציפורה אומרת למרים, מסכנות הנשים שלהם. היא חושבת בכלל על משהו אחר ממה שכולם חושבים. הנשים של אלדד ומידד מסכנות, הם הפסידו את הבעלים עכשיו. עכשיו הבעלים יפרשו מהם, כמו שבעלי פרש ממני. כך היא אומרת לציפורה. כך היא אומרת סליחה למרים, לגיסתה. עכשיו הבעלים שלהם יפרשו מהם כמו שבעלי משה פרש ממני. כי מאז שמשה התחיל לקבל נבואה במתן תורה, אומרת הגמרא בסוגיה של מתן תורה במסכת שבת, הוא פרש מאשתו. הוא עשה קל וחומר, הוא אמר, אם בני ישראל שפעם אחת קיבלו את השכינה, היו צריכים לפרוש 3 ימים מהאישה לפני מתן תורה, אני שמזומן יום יום לשכינה, מזומן יום יום לקשר עם הקדוש ברוך הוא, בוודאי שאני צריך להיות כל הזמן טהור. אז הוא החליט לפרוש מאשתו. מרים, אחות גדולה, חשבה שהיא יודעת מה קורה אצל כל האחים הצעירים בבית, נדהמה, סוד כזה שהיא לא ידעה אותו. אחי הצעיר פרש מאשתו. והיא לקחה את זה קשה, הרבי מסביר, מלמד עליה זכות באחת השיחות, רעיון נפלא שרק הרבי יכול לומר אותו. הרבי אומר, היא לא סתם ריחלה על משה, היא לא סתם התערבה מרים בחיים האישיים של משה רבנו. למרים בער הנושא של פריה ורבייה. מרים רצתה, פריה ורבייה, מרים רצתה ילדים יהודים. מרים בגיל 5 הלכה לאבא שלה אמרם ואמרה לו, אל תעזוב את אמא, אתה יותר גרוע מפרעו, פרעו גזר על הזכרים, אתה גוזר גם על הנקבות, בגללך לא יהיו גם נקבות, תחזור לאמא. בגללה נולד משה רבנו, בגללה שהיא החזירה את אבא שלה לאמא שלה. במילא גם בגיל 80 היא עדיין בוער לה הנושא הזה. והיא אומרת בגיל 86, והיא אומרת בעצם לגיסתה, איך, היא תמאה לעצמה בעקבות דברי גיסתה, איך משה רבנו מוותר על פריה ורבייה, איך הוא עוזב את אשתו. ויש במפרשים דיונים אם הוא רק התגרש או רק פרש ממנה, לא חשוב. מרים שומעת את זה, כמו אחות גדולה, היא קוראת לאהרון, האח השני, ואומרת לו, מה אתה אומר על אחינו? פרש מאשתו, התחיל שמח. והיא אומרת לו, בטח משה יגיד שהוא נביא ולכן הוא צריך לפרוש. כולנו נביאים. אני נביאה, היא אומרת לאהרון, אתה נביא, לא פרשנו, הכל בסדר, אלוקים לא ביקש את זה מאיתנו. מה פתאום משה עושה לעצמו דין? פתאום. משה לא מעורב, התגלה אליהם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתערב בשיחה, מעצמו, בלי הודעה מוקדמת, ואומר, חבר'ה, עם כל הכבוד, יש הבדל בין רמת הנבואה שלכם לרמת הנבואה של משה. משה פה אל פה אדבר בו, בכל ביתי נאמן הוא, זה רמה אחרת של נבואה, הוא באמת זקוק לטהרה. אני מסכים איתו, למרות שמשה קיבל את ההחלטה לבד. הוא לא קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, 3 דברים בהיסטוריה עשה משה מדעתו, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו, וזה אחד הדברים. משה לבד קיבל החלטה לעזוב את אשתו, והקדוש ברוך הוא פה, בעקבות דברי מרים ואהרון, הסכים איתו. אמר, זה רמה אחרת של גילוי נבואה. ומרים הצטרעה, כדין מדברי לשון הרע, וכל העם חיכה לה 7 ימים. יפה מאוד. לפני הדברים של הקדוש ברוך הוא, בתפר הזה, מרים מרחלת, והקדוש ברוך הוא מתערב, יש פתאום עוד פסוק. נקרא את זה בפנים. עמוד 17 בחוברת. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח. האישה הכושית, אומר רש"י, זו ציפורה, שכולם היו מודים ביופיה כיופיו של כושי. אז היו אומרים, לפעמים כשרוצים לתאר ילד מאוד יפה, אז בלשון סגי נאור אומרים, איזה ילד מכוער. אומרים את זה בלשון סגי נאור. זה ברש"י. המדרשים אומרים, זה עניין גדול בפני עצמו, נדמה לי שפעם אתה הזכרת את זה, שהאישה הכושית זה רומז לאישה שהיה למשה רבנו במדיין. לפני של משה רבנו הרי יש 40 או 60 שנה בחיים שלו שהם חסרים, שאנחנו לא יודעים איפה הוא היה. משה רבנו ברח ממצרים בגיל 20, 24, 30, 40, חזר למצרים בגיל 80. איפה הוא היה 40 שנה? הוא היה אצל יתרו, ראה את הצאן 40 שנה? אז יש מדרשים שהוא היה מלך בארץ כוש. למדיין היא שכנה מדרום, אריתריאה, סודן, המדינות הקושיות. ושם יש מדרש ארוך מפורסם בחומש שמות, שאומר שמשה רבנו היה מלך בארץ כוש. היה להם שם מלחמות והוא התגבר. ובשביל להיות מלך שם הוא היה צריך לקחת אישה שהיא ביתו של המלך הקודם. אז הייתה לו אישה שמה כושית, והוא לא חי, והוא מתוחה איתה רשמית, אבל הוא לא חי איתה חיי אישות. אז הם אלה הם דיברו על האישה הכושית, זה מדרש ידוע, אבל רשי לא מביא אותו. רשי אומר שאישה הכושית הכוונה הייתה ציפורה, שהוא פרש ממנה. ויאמרו הרקח במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, מה הוא עושה לעצמו? דין. פה אנחנו מצפים הפסוק הבא, שהקדוש ברוך הוא יתערב. יש פה עוד פסוק, פתאום סוגריים, שאנחנו לא מבינים מה הוא נכנס פה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ואז, ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, אם יהיה נביאכם השם במראה, אליו יתוודה, בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה וכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו. הרמת הנבואה שלו היא אחרת משלכם. הקדוש ברוך הוא מסנגר עליו. מה זה הפסוק הזה? והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. לפני שאנחנו נכנסים לדבר על המהות, מהי הענבה? סתם פשוט, מאמר המוסגר, המפרשים מדברים. מה הפסוק הזה נכנס פה? מי אמר אותו? והאיש משה ענב מאוד. זה משום מקום. קודם זה וידברו מרים ואהרון. ההמשך זה ויאמר השם אל משה ואל אהרון. מה זה והאיש משה? איך זה נכנס פה הנושא של הענבה? בשביל מה התורה בכלל מכניסה את זה פה? הרמב"ן אומר תירוץ נפלא. אם נשים לב, קודם היה ותדבר מרים ואהרון, משה, מרים ואהרון מדברות. איך ההמשך? ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים. איך משה נכנס פה? אהרון ומרים דיברו. אומר הרמב"ן, הוא מביא פירוש מהמדרש ספרי, שמרים עשתה אספה משפחתית. היא הזמינה גם את משה. היא לא דיברה עליו מאחורי הגב כמו שזה נראה בפשט. היא עשתה ארוחת ערב אצלה באוהל, הזמינה את אהרון ואת משה, ובנוכחות משה היא אומרת לאהרון, מה דעתך על אחינו הצעיר שפרש מאשתו, שקיבל החלטה כזאת? בנוכחותו, לא דיברה מאחורי הגב, בנוכחותו. ולכן ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון. אז כל אחד שואל את עצמו, אז מה השם יתערב? שמשה יענה לה, גברתי, יש הבדל בין רמת הנבואה שלי לרמת הנבואה שלך. למה הקדוש ברוך הוא צריך להתערב בעניין לא לא? עיר חלה על משה, משה יושב בשולחן, שמשה יתערב. אומר הרמב"ן, לכן נכנס הפסוק והאיש משה ענב מאוד. אומרת התורה, משה לא היה מגן על עצמו. משה לא היה פוגע באחותו. ידברו עליו כמה שידברו. יאמרו לו בפנים, מה אתה פורש מאשתך, נושא הכי אישי, הכי אינטימי. אתה צריך להגיד לה, אחותי הגדולה, סליחה, מה זה עניינך? סליחה, אני, יש הבדל בין רמת הנבואה שלי לרמת הנבואה שלך. את לא משה רבינו, עם כל הכבוד. אומרת התורה והאיש משה ענב מאוד. משה לא היה מגן על עצמו. משה לא היה פוגע באדם אחר. אז אמרו, שידברו, אני אחיה עם זה. והיות שהאיש משה ענב מאוד, לכן ויאמר השם. מישהו צריך להגן עליו הרי, מישהו צריך להתערב פה בשיחה. יש פה כזה יהודי בטל וצדיק, וכולם דורכים עליו. אז מי מגן עליו? הקדוש ברוך הוא מגן עליו. אז ויאמר השם פתאום, הקדוש ברוך הוא בא ומתערב, אומר הרמב"ן, פירוש נפלא. והאיש משה ענב מאוד, זה הסבר למה הקדוש ברוך הוא מתעבר בריב הזה. למה הקדוש ברוך הוא נכנס בשיחה משפחתית, במריבה משפחתית? כי על משה ואהרון, כי על משה, סליחה, אין מי שיגן. משה הוא ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אין עוד איש כזה שידברו עליו נושא כל כך אישי במעמד המשפחה שזה עוד יותר פוגע, והוא לא יגיד, סתמו את הפה, זה לא עניין שלכם. לא, משה לא יגיד. אז הקדוש ברוך הוא מתערב. נקרא את זה ברמב"ן. זה הפירוש הראשון. מובא השתיים. וטעם האיש משה ענב מאוד, שואל הרמב"ן, מה נכנס הפסוק הזה פה? מי אמר אותו? מאיפה הוא נכנס? להגיד כי השם קינה לו בעבור אבנתנותו. כי הוא לא יענה על ריב לעולם, לא יבקש גדולה על שום אדם, ולא יתגאה במעלתו כלל ואף על אחיו, שהם חוטאים ומדברים עליו חינם, הוא לא יענה. תדברו מהיום ועד מחר, שבפניו של משה דיברו, אלא שכבש משה את הדבר מחמת אנוותנותו, ולכן הזכיר אנוותנותו שסבל ולא ענם. כך מפרש הרמב"ן. אבל הרבי אומר, בפירוש הזה של הרבי, יהיה המבוא לשיעור שלנו, להיכנס לנושא של הענבה, שוואיש משה ענב מאוד, זה חלק מהתשובה של הקדוש ברוך הוא. זה הקדמה למה שהקדוש ברוך הוא אומר. הקדוש ברוך הוא עונה להם, חבר'ה, אל תדברו על משה. הוא פרש מאשתו כי הענבה שלו היא אחרת משלהם, משלכם. אז התורה מקדימה. למה משה זכה לענבה גדולה כזאת? למה משה זכה לנבואה גדולה כזאת, סליחה? כי ואיש משה ענב מאוד. זה התשובה של למרים ואהרון. אתם תמהים, למה הוא צריך לפרוש מאשתו ואתם לא? כי הוא ענב, אז הוא זוכה לנבואה גדולה מאוד, כליל השכינה. כשאדם הוא ענב, הוא זוכה שהשכינה תשרה עליו. כשאדם הוא בטל, הוא זוכה לסייעתא דשמיא. הוא זוכה שאלוקים יכוון אותו לחוכמה. ולכן זה הקדמה לדברים של הקדוש ברוך הוא. אומרת התורה, משה היה ענב מאוד מכל האדם, יותר ממרים ויותר מאהרון ויותר מכל האדם. ולכן ויאמר השם, פל פה אדבר בו. לכן הענבה שלו, הנבואה שלו היא ברמה אחרת משלכם, ולכן הוא צריך לעזוב את אשתו ואתם לא. אז זה הקדמה לנבואה. מה בעצם הרבי רוצה לומר פה? הרבי רוצה להכניס אותנו לעניין שהענבה היא לא הידור מצווה. הענבה היא לא משהו של צדיקים. הענבה היא כלי לסייעתא דשמיא. איך אנחנו אומרים בסוף התפילה? ונפשי כעפר לכל תהיה, פתח ליבי בתורתך. אם אתה רוצה שיהיה פתח ליבי בתורתך, אם אתה רוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה לזכות לסייעתא דשמיא, דבר ראשון ונפשי כעפר לכל תהיה. דבר ראשון תהיה בטל. דבר ראשון תדע שהכל מלמעלה. דבר ראשון אל תחזיק מעצמך. זה הכלי הבסיסי הראשון לנבואה, לכל גילוי של שכינה מלמעלה. אם לא אכפת לך עוד סיפור קטן להשלים את הנושא, סיפור יפה. הגמרא מספרת במסכת פסחים על הלל הזקן. סיפור יפה מאוד. הלל היה איש פשוט כמו כולם. אף אחד לא הכיר אותו, לא בלט. הנשיאים היו משפחת בני בטרה, הם שלטו ברמה בעם ישראל. ואז הגיע ערב פסח שחל בשבת. קורה, ערב פסח חל בשבת, התחיל ספק. לא יודעים אם מותר לשחוט את הקורבן בשבת. כי זה שבת. אז בני בטרה לא ידעו את התשובה. עמד שם הלל ואמר, אמנם אני לא המנהיג, אבל אני מרים אצבע, אם אני יכול לומר. כן, נתנו לו. הוא אומר, אני לא מבין את הבעיה. קורבן פסח זה קורבן ציבור. נכון שכל אחד מביא אותו, אבל כל הציבור מביא אותו. אז הוא בדין ציבור. אם הוא בדין ציבור, הוא דוחה שבת. כמו שקורבנות המוספים של שבת, קורבנות המוספים של יום טוב, כל קורבן שמובא על ידי הציבור דוחה שבת. במילא קורבן פסח דוחה שבת. התפעלו ממנו, ובני בטרה היו אנשים ישרים. לא פוליטיקאים. הם אמרו, חבר'ה, יש פה אדם יותר גדול מאיתנו. הוא צריך להיות הנשיא. פרשו ממדרגתם, סיפור מופלא. עזבו את הנשיאות, נתנו להילל את ההנהגה. וככה הילל הפך להיות נשיא. ברגע שהוא התמנה לנשיא, קרה לו משהו. הלל זה סמל הענבה, גם נדבר על זה בסוף השיעור. כל השס מלא בסיפורים על הענבה של הלל. אבל רגע אחד בקריירה הוא נפל. כשמינו אותו ככה בפתע פתאום, הוא לא היה מוכן. והוא ירד עליהם. אומר לבני בטרה, אתם יודעים למה זה קרה לכם? בגלל שלא שימשתם אצל שמעיה ואבטליון. כי לא הייתם אצל הרבנים שאני למדתי אצלם. אתם יודעים, לא היית בישיבה שלי. כל האינטריגות שבין בחורי ישיבות, כל החיים, גם בגיל 60 עוד מתחרים, מי למד בישיבה ההיא? אז הוא אומר להם, אתם יודעים למה נפלתם? כי לא למדתם אצל הראש ישיבה שלי. התגאה עליהם, למרות שהלל היה איש שפל וענב בכל קנה מידה. באותו רגע חוכמתו הסתלקה ממנו. רגע אחר כך הוא כבר הנשיא, באו שאלו אותו, האם מותר להביא גם את הסכין? כי היו יכולים להביא אותו מאתמול, מי שהתרשל ולא הביא את הסכין לשחיטה, האם יכול להביא אותו? לא זכר את התשובה. אומרת הגמרא, מכאן שמי שמתייהר, חוכמתו מסתלקת ממנו. הענבה אם כן, היא הכלי הראשון לסייעתא דשמיא. היא הכלי הראשון באמת לזכות למשהו, לקבל איזה גילוי מלמעלה. אז זה ההקדמה, אומר הרבי, לכל הסיפור הזה של פה אל פה אדבר בו, משה בכל ביתי נאמן הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון, משפט אחד, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. זה הפתיחה לנושא של נבואה. אם אתה ענב, אז פתח ליבי בתורתך, אז אתה זוכה לכוון לאמיתתה של תורה. עכשיו, אחרי שלמדנו אם כן את ההקדמה, שהענבה היא דבר מוכרח ודבר מחויב לכל אחד שרוצה קצת איזשהו הרגש רוחני, קצת התקרבות, אנחנו מגיעים לעיקר. אז מה יהיה הענבה, ריבונו של עולם? יבוא אדם ויגיד, אני מוצלח, וכולם יודעים שהוא מוצלח. איך הוא יגיע לענבה? מה פתאום שיהיה ענב? מה, הוא צריך לדפוק ראש בקיר? להגיד, אני מכוער? הוא לא מכוער. אז מה יהיה הענבה? אם כן, נמשיך, אז מה יהיה הענבה? איך מגיעים לענבה? מה זאת אומרת, כמו ששאלנו, משה רבינו ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, באמת, משה רבינו יכול להיות יותר ענב מקבצן שאוסף כסף ברמזורים. מה זאת אומרת ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה? אז פה יש דבר מאוד יפה. אנחנו נתחיל לפני מה ששי אמר, עם תפיסה לא חסידית. תפיסה ששלטה בעם ישראל, אני בכוונה, למרות שאני רוצה עיקר להגיע לרעיון החסידי, חיפשתי בספרים לא חסידים. איך מסבירים את מושג הענבה לפני הבעל שם טוב? ויש פה תפיסה שלמה, אנחנו נראה מה היה מושג הענבה לפני הבעל שם טוב. וזו תפיסה ששלטה בעם ישראל אלפי שנים. הרמב"ן כתב לבנו את איגרת הרמב"ן. המפורסמת, איגרת הרמב"ן עוסקת בענבה. הוא אומר לו, תעורר בעצמך את מידת הענבה. הרמב"ן אמר לו, אם תקרא את האיגרת הזאת בכל יום, אתה תזכה שכל התפילות שלך יתקיימו, וזה מאוד מובן, כמו שאמרנו. אדם ענב זוכה לסייעתא דשמיא, זוכה להיות כלי לשכינה. ושם הרמב"ן כותב לו איך להגיע לענבה. הוא נותן לו את המתכון. בכל זאת, הוא בן של הרמב"ן, הוא בן של גדול הדור. איך הוא יהיה ענב? למה שהוא יהיה ענב? סתם, ידפוק ראש בקיר.
זה לא דבר שנולדים איתו.
זה לא, כנראה שלא, זה דבר שצריך לעבוד עליו. אז אומר לו הרמב"ן, הרמב"ן נותן לו מתכון מאוד מאוד פשוט. הרמב"ן אומר לו, תתבונן בחולשות שלך. תתבונן בזה שאתה לא שלם. תתבונן בזה בחטאים שלך. תעשה חשבון נפש פעם בשבוע או פעם בחודש, ותראה את הנפילות שלו, ואז הרמב"ן מוסיף לו את משפט המפתח, יתקתי את זה פה. הרמב"ן אומר לו, כשתחשוב על הנפילות שלך, תראה שאתה יותר גרוע מכל האנשים סביבך. כי אם אדם כמוך נופל, מה יאמרו האנשים הפשוטים? אתה מזיד, אתה יודע את ריבונך. ואנשים סביבך הם שוגגים. הם אנשים פשוטים שלא גדלו בבית כמוך. אבל אדם שהוא בן של הרמב"ן והוא חוטא בחטא, והרי אין איש אשר יעשה טוב ולא יחטא, כל אחד חוטא, הוא יותר גרוע מכולם. ויש לזה הרחבה בספר חובת הלבבות, בספר המוסר המפורסם. הוא מספר על אדם שהיה מנהיג, והרבה הרבה תלמידים נדבקו בו. ואנשים קינאו בו ושאלו אותו מה סוד ההצלחה שלו. הרבה רבנים סביבו לא הצליחו כמוהו, והוא הצליח. אז שאלו אותו מה הסוד שלו. אז הוא אמר, יש לי סוד. כל אדם שאני פוגש אותו, אחרי שהוא יוצא אני חושב לעצמי שאני יותר גרוע ממנו. והוא הסביר, הוא אמר, אם האדם הזה שנכנס אליי הוא חכם יותר ממני, אז אני אומר לעצמי, תראה איזה אדם חכם וכמה הוא ירא שמיים. אם הייתי חכם כמוהו, לא הייתי מצליח להיות ירא שמיים. אם היה נכנס אליו אדם יותר טיפש ממנו, הוא היה אומר לעצמו, תראה אדם טיפש, שלא מבין אהבת השם ויראת השם, ובכל זאת דבק בקדוש ברוך הוא. אם הייתי טיפש כמוהו, לא הייתי מצליח. היה נכנס אדם יותר עשיר ממנו, אז הוא היה אומר, וואו, תראה אדם עשיר, שכל עולם הזה מונח לפניו, ובכל זאת הוא ירא שמיים. ואם היה רואה אדם עני, היה אומר, אדם, ניסיון העוני, זה הניסיון הכי קשה שיש, ובכל זאת הוא ירא שמיים, לא הייתי עומד בזה. ככה הוא היה מכניס לעצמו כל היום, שהוא יותר גרוע מכל אדם. ואז הוא היה יכול להגיע לענווה. הוא אף פעם לא התגאה, כי הוא חש שהוא יותר גרוע מכולם, שאם הוא היה עומד בניסיונות של אחרים, הוא לא היה מצליח. ובעצם העיקרון הוא להגיד לעצמך, שכמה שאתה עושה, זה לא מספיק לפי המעלות שלך. אם היית גדול, אם היית לעשות כמו שאתה צריך, זה הרבה הרבה יותר. וכך אף פעם לא תגיע לגאווה. כי כל הזמן אתה חושב, הייתי צריך לעשות הרבה יותר, אני לא מספיק עושה. ובהקשר הזה, המצטטים המפרשים את הגמרא, במסכת הגמרא, סיפור על רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי אחרי החורבן הולך עם התלמידים בירושלים, ופתאום הוא רואה נערה שאוספת גללים של בהמה, מנקה גללים של בהמה, מחזה מחריד, נערה יהודיה. הוא מתקרב אליה, מסתכל, אומר לתלמידים, חבר'ה, אני מכיר אותה, זה הבת של נקדימון בן גוריון. נקדימון בן גוריון היה עשיר של ירושלים, הוא ועוד שני עשירים כמוהו היו יכולים להחזיק את כל ירושלים 3 שנים. אומר רבי יוחנן בן זכאי, אני כתבתי לה את הכתובה, סידרתי לה את הקידושין, אבא שלה כתב 1,000,000 דינרי זהב תוספת כתובה. הוא היה איש עשיר בקנה מידה בינלאומי, ועכשיו הבת שלו אוספת גללי בהמה. אז הוא אומר לה, הוא ניגש אליה ואומר לה, איך זה קרה? איך מאבדים כל כך הרבה כסף? אז היא אומרת לו, בירושלים אומרים, מלח ממון חסר. אתה רוצה למלוח את הממון, לטבל את הממון, תחסר ממנו לצדקה. ואבא שלי לא נתן מספיק צדקה, אז הוא הפסיד את הממון שלו. שואלת הגמרא מיד, אבא שלה לא נתן מספיק צדקה? אבא שלה, כשהוא היה הולך, אומרת הגמרא, המשרתים היו פורסים מתחתיו שטיחי בד, וכשהוא היה עובר את השטיחים, היו משאירים אותם על הרצפה, ובאים העניים ולוקחים את השטיחים, ומוכרים אותם ומתפרנסים. אז עליו אפשר להגיד שהוא לא מלך את הממון? הוא לא חיסר ממנו? אומרת הגמרא, כדי בעילה למעבד, לא עבד. בשבילו השטיחים זה פרוטות. כמו שהוא היה צריך לתת, הוא לא נתן. מה? זה גם קשה, אבל עדיין יכול להיות שבשביל אדם, יכול להיות שבשביל אדם כמונו, שלתת $1,000 לצדקה, זה הרבה יותר מאשר בשבילו לתת $1,000,000 לצדקה. במילא אומרת הגמרא כדי בעילה למעבד, ופה בספרי המוסר, את המשפט הזה הם הופכים למהות הענווה. הענווה היא כל הזמן להזכיר לעצמך שאתה לא עושה מספיק. שאתה גרוע יותר מכל אדם. שכמה שאתה עושה, כמה שאתה לומד, מדובר על אנשים יראי שמיים. זה לא מספיק, ולכן לפי זה מאוד מובן מה זה משה רבנו היה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבנו חשב לעצמו שהוא יותר גרוע, אם היה אדם אחר משה רבנו, אז אם איזשהו חטא יש לו, חטא מי מריבה וכולי, אומר משה רבנו זה הרבה יותר גרוע מאשר אדם אחר. אז כך הוא הגיע לענבה, כי הוא כל הזמן חשב לעצמו, לאמיתו של דבר אני יותר גרוע מכולם. אני יותר גרוע מאדם אחר, כי אני לא עושה מספיק לפי מה שמגיע למשה רבנו. זו השיטה של הרמב"ן, נקרא אותה בפנים. זו שיטה ששלטה בעם ישראל במשך 2,000 שנים. מובאה 3. כל אדם, כותב הרמב"ן באיגרת הרמב"ן המפורסמת לבנו, שהוא מצווה אותה, הוא מצווה אותו לקרוא אותה כל יום. כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. איזה משפט, נקרא אותו שוב. כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. כל אדם שאתה פוגש, תחשוב שהוא יותר גדול ממך. אם רשו ואתה עשיר או חכם ממנו, חשוב בלבך כי אתה גרוע ממנו והוא זכאי ממך. שאם הוא חוטא, הוא רק שוגג, ואילו אתה מזיד בכל דבריך ומעשיך ומחשבותיך. אז אם משה רבנו קיים את איגרת הרמב"ן, הוא היה ענב, כי הוא כל הזמן אמר לעצמו, אני האדם הכי גרוע בעם ישראל. כי... מה? אז אתה לא מקבל את איגרת הרמב"ן. לא, אתה מקבל את הפרשנות, חס וחלילה, את הפרשנות ביחס למשה. לא, היו לו, הוא חטא, הוא חטא, הוא חטא במי מריבה למשל, כן? אוקיי, אז לכן אנחנו נגיד עוד פירוש, אני רק אומר, נותן כיוון אחד, נותן כיוון. אז במילא אומר הרמב"ן, המפתח לענווה הוא לשבת כל שבוע בפינה של החדר ולהגיד לעצמך, אני האיש הכי גרוע בעיר. כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. והסיפור הזה ידוע. מי שקרא על ישיבות המוסר, על נוברדוק, על סלבודקה, על קלם, הישיבות המוסר שלפני 100 ו-200 שנה. זו הייתה השיטה. אנשים המובחרים ביותר בישיבה, שהיו יכולים בדרך הטבע להגיע לענווה, והם עסקו עם עצמם בעבודה פנימית, וכאב להם הלב שהם מגיעים, מגיעים לגאווה. כי הם רצו להתקדם בעבודת השם, ורצו לטפס במעלות העירה, אז איך הם היו פועלים בעצמם ענווה? אנשים מוכשרים באמת, כידוע לפני המלחמה היו בפולין, אנשים מוכשרים בקנה מידה לא רגיל. אז איך הם, אבל צריכים ענווה, אז הם היו יושבים בפינה של הישיבה, היה חדר של הענבים, והם היו מצליפים בעצמם. ברצינות, זה לא צחוק, זה עניין מאוד רציני. כל השבוע אולי מצליפים בעצמם, אני יותר גרוע מכולם, כי אם כולם שוגגים אני מזיד, אני יש לי כאלה כישרונות, כאלה יכולות, אם אני נופל פעם אחת אז אני יותר גרוע מכולם. זו אם כן השיטה של הרמב"ן, השיטה של המוסר, שיטה חשובה. השי הזכיר את השורה השלישית בספר התניא, ואל תהי רשע בפני עצמך. ופה באה החסידות, באה בעל שם טוב, ונקרא עוד מעט קטע לא נורמלי מהספר של מספרי הבעל שם טוב, קטע שלא מובא בחסידות חב"ד, הוא מובא בתולדות יעקב יוסף, ספרו של הבעל שם טוב בעצמו. והבעל שם טוב הפך את השיטה מהקצה אל הקצה. הוא אמר זה דבר מסוכן מעין כמותו. אולי יכול להיות ששיטה של הרמב"ן הייתה נכונה בזמנו, אבל בשנים שלנו, כמו שדוב אומר, היום שאנשים כל כך גאים וכל כך מחפשים סיפוק ומתנסים ומחפשים להיות הכי טובים והכי גדולים, אם תבוא היהדות, רק מחפשים לייקים היום, תבוא היהדות ותגיד להם אתם הכי גרועים, זה לא יעבוד ולא ילך. ולא לחינם נולדה החסידות בשנים האלו, והבעל שם טוב הפך את השיטה מהקצה אל הקצה. הוא אמר זו סכנה גדולה אם אדם יזכיר לעצמו שהוא גרוע. ולכן בא אדמור הזקן במאמרים שלו ופיתח את הנושא ונתן בכלל כיוון אחר. אדמור הזקן נכנס לנושא כך. התורה אומרת והאיש משה ענב מאוד, ענבה ולא שפלות, לא הווה שפל רוח, לא והאיש משה שפל מאוד מכל האדם, והאיש משה ענב מאוד. זה שתי עולמות. מה ההבדל בין ענבה לשפלות? שפל זה אדם שחש כלום, זה אדם שמסתכל הולך עם הראש באדמה, שמתבייש בעצמו. ענב זה אדם שיודע את המעלות שלו, זה אדם שיודע את העוצמות שלו, יודע את הכישרונות והאיכויות שלו, ובכל זאת הוא ענב, ובכל זאת הוא צנוע. למה? כי הוא לא מייחס את ההצלחה לעצמו. הוא מייחס את ההצלחה שלו לאלוקים שנתן לו. הוא מייחס את ההצלחה שלו לבית שהוא גדל בו, לחינוך שהוא קיבל, לאלוקים שטבע בו כישרונות ויכולות והוליד אותו בבית טוב, והוליד אותו במקום טוב, עם הורים שדחפו אותו להצליח. הוא לא מייחס כלום לעצמו. הוא מייחס, הוא אומר, כל אחד שהיה מקבל את הכישרונות שלי, היה מגיע לאותם הישגים. איך אמר, או אולי אפילו היה מצליח יותר ממני. איך אמר פעם אותו עשיר? שההצלחה שלו היא 95% מזל ו-5% שכל. והוא אומר, אם הייתי יכול, הייתי מוותר גם על 5% שכל. שיהיה 100% מזל. אדם ענב אומר, ההצלחה שלי היא 100% מזל. מה זאת אומרת 100% מזל? 100% ברכת שמיים. זה פשוט הקדוש ברוך הוא שנתן לי כישרונות, והוליד אותי בבית הנכון, ונתן לי את האווירה ואת החברים הנכונים, ונתן לי את הדחף להצליח, וככה הצלחתי. ראיתי משל מאוד יפה שאומר, שאדם ענב הוא כמו סבל. סבל של ברינקס. שסוחב יהלומים. הוא סוחב אותם בזהירות ובחרדת קודש, אבל הוא יודע שהם לא שלו. הוא קיבל אותם בפיקדון. אדם ענב יודע את הכישרונות שלו, יודע שהוא יהלום, יודע שהוא הכי גדול מכולם. אבל הוא אומר, ריבונו של עולם, קיבלתי ממך את היהלומים, אני מתפלל שאני אשמור עליהם. אני מתפלל שאני באמת ידע לעשות עם הכישרונות שנתת לי, את השליחות שנתת לי. אדם ענב אומר כל בוקר את ברכות השחר בכוונה. הוא אומר, ברוך אתה השם על ביש הרומים, ברוך אתה השם הנותן לאויב כוח, הכל ממך. אני רק מבקש שהיום הזה יהיה כמו שצריך. שאני באמת אקח את כל הכישרונות שנתת לי ואת כל היכולות שלי וידע לכוון אותם לטוב. ידע לעשות איתם מה שצריך. וזה חשוב מאוד, אומרת החסידות. אדם שיזלזל בעצמו לא יגיע לשום מקום. יש לו איזה משל שהרבי מביא בשיחות שלו. כולנו למדנו בגן הילדים את המדרש של ריב והרים. הנה, שבוע שעבר היה שבועות. הקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה, ההרים התחילו לריב ביניהם, זה אמר הר כרמל אמר אני יפה, הר תבור אמר אני גבוה, כל אחד ישוויץ, ורק הר סיני שתק, בא הקדוש ברוך הוא ואמר, הוא התענב, הוא הצטנע, עליו אני אתן את התורה. כל אחד שקורא את זה אומר, אתה מחפש צנועים? אז תן את התורה בעמק. תן את התורה בתהום. למה אתה נותן את התורה על הר? הר הוא גבוה. כמה שהצטנע, הוא הר, הוא מרשים, הוא יפה, הוא ניסה למרחקים. אומר הרבי, בוודאי. הקדוש ברוך הוא רוצה הרים. הוא רוצה אנשים עם עוצמות, עם איכויות, עם ארץ. רק שיהיו הר סיני. הר שיודע מאיפה הכוח שלו. הר שיודע מאיפה העוצמה שלו. להיות כלום זה לא חוכמה. להיות תהום, זה כלום, אי אפשר לעשות עם התהום. הרבי הרשב אמר פעם, פעם הוא כיבד מאוד בשמחת תורה את העשירים, את הגבירים שבאו לשמחת תורה. אז הבן שלו, הרבי הריאץ, התפלא. אמר לו הרבי הרשב, מי יביא את המשיח? אלה שאין להם, אלה שיש להם, הם יביאו את המשיח. מי שיש לו, זה החוכמה, שהוא הר, שיש לו עוצמות. רק החוכמה היא שההר הזה הוא סיני, הוא בטל, הוא יודע מאיפה הוא התחיל, הוא יודע מאיפה הוא בא, הוא יודע שכל מה שהוא קיבל זה משמיים. כתוב שלמשה רבנו, לדוד המלך, הוא חרט מטבע, הוא התפיס מטבע, ועל המטבע הוא חרט סמל של מקל רועים, רועה שהולך עם המקל, כדי להזכיר לעצמו מאיפה הוא בא. להזכיר לעצמו כל בוקר מאיפה הוא התחיל. הייתי רועה צאן פשוט, ובא אלוקים ובחר בי, לא הייתה לי שום קשר לזה. אני לא בא ממשפחת מלוכה, אני לא אבא שלי היה מלך ולא סבא שלי היה מלך. בא שמואל הנביא יום אחד ומשך אותי למלך, כי הקדוש ברוך הוא בחר בי. אז יום יום הוא הזכיר לעצמו מאיפה הכל התחיל. זוהי הענווה, להיות דוד המלך, להיות אדם שיכבוש את ירושלים, אדם עם עוצמות לא רגילות, אבל לדעת מאיפה זה בא. זו תפיסה אחרת לגמרי, זו תפיסה הפוכה מהתפיסה הזאת של הזה. ולמה זה חשוב? כי כמו שנקרא מהבעל שם טוב, היצר הרע, הענווה היא דבר מאוד רגיש. מצד אחד זה חשוב, יש כמו שענב מאוד, צריך להיות ענב, אבל ענווה מוגזמת היא מסוכנת, מסוכנת כמו הגאווה. אדם שיהיה יותר מדי ענב, בטח בדורנו, ויהיה יותר מדי שפל, הוא יגיע למקום. הבעל שם טוב אומר שמה שהיצר הרע מחפש זה את הענווה. הוא מחפש אנשים ענבים. איתו מצליח לו, יש ביטוי, ביטוי של רב נחמן מברסלב, שאומר שהיצר הרע לא מחפש את החטאים, הוא מחפש את העצבות שאחרי החטאים. מחטא שום דבר לא יוצא לו, אז אדם חטא, מחר הוא עושה מצווה. אבל הוא מחפש את השבירה שאחרי החטא. כשאתה שבור אחרי החטא ואתה אומר אין לי סיכוי, אין לי שליטה בעצמי, זה מפה פתח פתוח, מפה כבר הכל, הירידה היא חלקה. אומר הבעל שם טוב, נקרא את זה, אצל תולדות יעקב יוסף.
על זה נאמר, אתה לא כל כך גדול כשתעשה את
המקרה. כן, כן. אז אנחנו נקרא בתולדות יעקב יוסף שהוא אומר, הבעל שם טוב אומר, מה שהיצר הרע רוצה זה את הענווה, את השפלות הזאת, את האדם שלא מבין את הערך של המעשים שלו. והתחילת העלייה בעבודת השם היא להיות בעל גאווה, והיגבה לבו בדרכי השם, לדעת את הכוח של כל מצווה. לדעת כמה חשובה כל מצווה שאתה עושה, כמה חשוב כל לימוד שאתה עושה. יהודי צריך להיות גאה, אבל צריך לדעת שהכל זה מלמעלה והכל זה בשביל למעלה. שום דבר לא בשביל עצמי. נקרא את זה במובא החמש. זה קטע ממש מיוחד מאוד מכתר שם טוב, מהספר של התורות של הבעל שם טוב בעצמו. שמענו מהבעל שם טוב, סליחה, אני חשבתי שזה בתולדות יעקב יוסף, זה בעצם בכתר שם טוב, כן, זה כן מובא בתורת חב"ד. שמענו מהבעל שם טוב, שמרוב ענוותנותו של האדם גורם שיתרחק מעבודת השם יתברך. הענווה המוגזמת היא מסוכנת. היא גורמת שאדם יתרחק מעבודת השם יתברך. אם האדם יהיה ענב כזה, כמו באיגרת הרמב"ן, שהוא יזכיר לעצמו שכל אחד יותר גדול ממנו, ואין שום משמעות למה שהוא עושה. כי מצד שפלותו אינו מאמין שגורם על ידי תפילתו ותורתו שפע אל העולמות. וגם אלא מה צריך לעשות, אומר הרמב"ן, אומר הבעל שם טוב בכתר שם טוב, לתת לב שהקדוש ברוך הוא שומר ושוקד על שפתי האדם לנושקה כשהוא אומר בתורה ותפילה. האדם צריך לחשוב שכשהוא לומד, כשהוא מתפלל, הקדוש ברוך הוא מנשק לו את השפתיים. איך כתוב בתניא, הייחוד של נשיקין זה ייחוד של חיבור בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. ואילו היה מאמין בזה, כמה היה עובד את השם בשמחה ובהירה מרוב קול, והיה נזהר בחולות ותנועה ומילה לאומרה כראוי. אם אדם היה מאמין בכוח של מצווה, בכוח של תורה, בכוח של תפילה, אם הוא היה חושב את הרע שעושה בכל העולמות, כל מעשה שלו, אז כמה הוא היה עובד את השם בשמחה. אומר הבעל שם טוב, תהיה בעל גאווה, תחזיק מעצמך, תדע כמה כוח יש בכל מצווה שאתה עושה, כמה כוח יש לך ביד. אבל מה? תדע שכל הכוחות הם ממנו, וכל הכוחות הם בשביל להתקרב אליו, ושום דבר לא בשביל עצמך. ועכשיו אנחנו מבינים מה הפירוש, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם, לא שמשה חשב שהוא יותר גרוע מכולם. אם ככה הוא לא היה יכול ללכת לפרעו, אם ככה הוא לא היה יכול לקפוץ ולפגוע באוג מלך הבשן ברגליים. אדם שחושב שהוא יותר גרוע מכולם מאבד את הביטחון העצמי. משה רבינו היה ענב כי הוא חשב שהכל הגיע לו מלמעלה. והוא אמר, מי יודע, אם אדם אחר היה מקבל את הכישרונות שלי, הוא לא היה עושה איתם יותר. אז הוא באמת היה ענב מאוד מכל האדם, גם מהקבצן שאוסף כסף ברמזורים בצומת בית דגן. כי הוא אמר, אם הקבצן הזה היה נולד בבית של אמרם ויוחבת, והוא היה משה רבנו, אולי הוא היה מגיע לשער הנון, לא רק לממתת שערי חוכמה. אולי הוא היה מגיע לרמות הכי גבוהות בשכינה, לא יודע. אז זוהי הענבה. הענבה היא לדעת את המעלות שלך, אבל לדעת מאיפה הם באו. ולדעת מאיפה מקור ההצלחה שלך. סיפור על חסיד, הרבי הרייץ מספר את זה במכתבים שלו. חסיד של אדמור הזקן, שהיה רוכה, היה מסתובב בעיירות, בכפרים, והם מוכר לפריצים מוצרי סדקית, מתנות, כלי בית, ענף יהודי נפוץ באותם ימים. וכשהיה נכנס לו כסף, כשפעם הייתה באה איזו אישה של פריץ וקונה איזה רהיט יקר, ופתאום היה נכנס כסף שהוא לא תכנן, לעשות מכה כמו שקוראים היום, הוא היה אומר לעצמו, ככה רבי הרייץ כותב, הוא היה אומר לעצמו, בטח כשאני אחזור הביתה יחכה לי השליח של הרבי שיבקש צדקה. היה מונח אצלו, בשביל מה הקדוש ברוך הוא נותן לי כסף? בשביל עצמי, בשביל לחסוך לילדים? בטח הרבי זקוק למשהו, אז אני השליח לעשות את הכסף, לעשות את המכה הזאת. זה הראש של אדם ענב. אדם ענב יודע מאיפה הברכה ויודע מה לעשות עם הברכה. זה לא אדם שאומר, שכשצריכים עזרה, הוא אומר, סליחה, אני לא רופא בהדסה. לא. הוא יודע את הכוחות שיש לו, עושה איתה מה שצריך וממקסם אותה. זה הכוח של הענבה. עוד בתורה הזאת של הבעל שם טוב על הענבה המוגזמת, הרבי מביא איזה גמרא במסכת גיטין מפורסמת, גמרא קשה מאוד. הגמרא אומרת, ענוותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את בית אלוקנו. הגמרא אומרת, בית המקדש חרב בגלל ענווה מוגזמת. בגלל אנשים כאלו שהלכו עם הראש באדמה. סיפור עם בר קמצא. בר קמצא הסתכסך עם החכמים בירושלים, החליט ללכת אל המלך, לומר למלך, תן לי כבש, תן לי בעל חיים לקורבן, ונראה אם הכהנים יקריבו אותו. בדרך הוא עשה בו מום, אז הכהנים לא יקריבו את הקורבן. הוא אמר להם, חבר'ה, אני עכשיו מספר למלך שלא לקחתם את הקורבן שלו. הכהנים רצו להרוג אותו, שלא יוכל לחזור למלך ולספר את הסיפור. אמר זכריה בן אבקולס, אל תפגעו בו. מה יאמרו? יגידו שאנחנו הרגנו סתם יהודי, שליח של המלך. הלך למלך, הלשין לפניו, ובא מלך רומי, שלח את טיטוס ושרף את בית המקדש. אומרת הגמרא, ענווה מוגזמת, ביטול מוגזם, החריב את בית אלוקינו. גרם לחורבן של בית המקדש. יהודי צריך תוקף, יהודי צריך להיות הר, לא להיות עמק ולא להיות תהום. הוא צריך לעמוד על שלו ולדעת את המעלות שלו, ולדעת שיש לו מעלות שאין לאנשים סביבו, ומה שהוא לא יעשה, אחרים לא יעשו. אבל יחד עם זה, לדעת שהכל מלמעלה. הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכישרונות, ולא הוא. אחרי המילים הגבוהות, אני רוצה רק לסיים בשתי נקודות, מהי ענווה? איך ענווה נראית בחיי היום-יום? בתכלס, אחרי כל התיאוריות. קודם כל, מחזל, שני נקודות שמובאות כבר ברש"י על התורה. דבר ראשון, רש"י מתרגם את המילה ענב, מאוד מעניין, מה פירוש ענב? רש"י אומר שפל וסבלן. במה התבטאה השפלות של משה, הענווה שלו, בסבלנות שלו? בעובדה שהוא האיר פנים. בעובדה שהוא קיבל כל אדם בסבר פנים יפות. הוא לא הרגיש שיש לו איזושהי עדיפות שהוא שווה כמו שני בני אדם. הוא כמו כולם והוא התייחס לכל אחד בסבלנות. ודוגמה לזה, זה הדוגמה המפורסמת עם הלל הזקן במסכת שבת דף למד א', הגמרא מספרת שלושה סיפורים על שלושה גרים שבאו לשמי ושמי זרק אותם. אחד שרצה לדעת את כל התורה על רגל אחת, אחד שרצה להתמנות לכהן גדול, ואחד שאמר שהוא לא מאמין בתורה שבעל פה, הוא רוצה ללמוד את התורה שבעל פה. הלל קיבל כל אחד מהם והתייחס אליהם בשיא הרצינות. זה שרצה לדעת את כל התורה על רגל אחת, אז הלל אמר לו שאהבת ישראל, מה דסני הלך לך ורחלו תאווית. זה שרצה להיות כהן גדול, הלל אמר לו, אין בעיה, תהיה כהן גדול, אבל בוא תלמד קודם את הלכות הכהונה. התחיל ללמוד אותו מספר בראשית, הגיע לספר ויקרא, למד שהזר הקרב יומת, שאדם שהוא לא ממשפחת כהנים ונכנס לקודש הקודשים, הוא מת במקום. שמע את זה הגוי נבעל, אמר לו, לא, אני רוצה לחיות, רוצה להיות כהן גדול, אבל אתה חשוב לי לחיות. אז הוא פשט את בגדי הכהונה, ירד מהחלום על הכהונה. מסיים את הגמרא שיום אחד נפגשו שלושת הגויים האלה שהפכו לגרים, ואמרו, הקנאות של שמאי הרחיקה אותנו, והענווה של הלל קרבה אותנו תחת כנפי השכינה. הענווה, הסבלנות, מאור הפנים, העדינות של הלל, הביאה אותם תחת כנפי השכינה. אז זה ההיבט הראשון של הענווה. תהיה בן אדם, תהיה מנש, אל תרגיש יותר מכולם, תהיה צנוע, תן לכל אחד את הכבוד הראוי לו. זה דבר ראשון, אל תדרוך על אף אחד. זה מובא ברש"י אצלנו בפרשה. ועוד נקודה שמובאת בפרשת בראשית, אחד הפסוקים הראשונים בתורה, וזו נקודה מדהימה, כי היא מדברת על הקדוש ברוך הוא בעצמו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא אמר למלאכים, נעשה אדם בצלמנו. נעשה בלשון רבים. מה זה נעשה בלשון רבים? מה, הקדוש ברוך הוא יש לו, עשה ישיבת צוות, סיור מוחות? אומר רש"י, ללמד אותך ענווה. הקדוש ברוך הוא התייעץ עם מלאכי השרת. לפני שהוא ברא את האדם, סוף סוף שהוא הגיע לבחיר הבריאה, הגיע לשיא, הוא התייעץ עם המלאכים. מה אתם אומרים? הוא לא יודע לבד? לא, הוא רצה ללמד אותנו ענווה. לא בושה לשמוע דעה נוספת. זה ענווה. לא בושה לשמוע עוד דעה. כמובן, אתה מחליט לבד, תמיד יש בעל הבית אחד. מי שמקבל את ההחלטה האחרונה זה אחד. אבל לא בושה לפני זה להתייעץ, לשמוע עוד דעות. ורשי שם מוסיף שככה הקדוש ברוך הוא נוהג עם כל אדם חוטא. כשמגיע אדם בגיל 120 למעלה, הקדוש ברוך הוא לא מקבל את ההחלטה לבד. הוא שומע קודם את מלאך גבריאל, אחרי זה שומע את מלאך מיכאל, שומע את צר של חסד, את צר של גבורה, יש לו שם עורך דין, מכל צד. ובסוף הוא מחליט, הוא שופט יחיד. אין שלושה, יש אחד. אבל הוא מחליט רק אחרי שהוא שומע את העמדות של הסנגוריה ושל התביעה. את הפרקליטים בשני הצדדים. זוהי ענווה. לשמוע דעה נוספת. לא, לקבל עוד דעה לפני שאתה מחליט, לפני שאתה מקבל את ההחלטה הסופית. נסיים בסיפור יפה על המגיד ממזריץ', שהזכרנו את הבעל שם טוב, אז הנה התלמיד שלו, המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' התמנה במקום הבעל שם טוב לרבי. והוא ראה שיש אחד מהתלמידים שמתפלא על הבחירה הזאת. זה היה רבי יעקב יוסף מפולנה. רבי יעקב יוסף מפולנה היה התלמיד הכי מבוגר של הבעל שם טוב. האיש שכתב את התורה שלו, רב של עיר גדולה, איש תלמיד חכם עצום בכל קנה מידה. והמגיד ממזריץ' ראה שרבי יעקב יוסף מתפלא. למה המגיד נבחר לרבי ולא הוא? בכל זאת, היו לו מעלות גדולות ועצומות. הוא זה שכתב את התורה של הבעל שם טוב, לא המגיד ממזריץ'. אז המגיד ראה שהוא קצת כאוב, רבי יעקב יוסף. למה הוא לא נבחר לממלא מקום? אמר לו המגיד, כשהמלך מגיע הביתה בערב, והוא רוצה לשים, הוא הולך לישון, הוא רוצה לשים את הכתר באיזה מקום. איפה הוא ישים את הכתר? הוא ישים אותו על ראש אחד השרים? הוא ישים אותו על ראש אחד העבדים? לא. הוא שם אותו על מסמר בקיר. אם הוא ישים אותו על ראש של שר, אז השר יחשוב שהוא מלך. השר יחשוב שהוא באמת משהו. אז הוא מחפש מטלה. הוא מחפש מסמר בקיר שלא שווה בעיני עצמו שום דבר. עליו הוא מניח את הכתר של המלך. והנמשל כמובן היה, המגיד אמר לו בעצם בצנאה, אתה שווה הרבה, מסוכן לעשות אותך רבי. אני מסמר על הקיר, אותי אפשר למנות לרבי. זה, והאיש משה ענב מאוד. זהו ענבה.